לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כ"א בטבת תשע"ח, באולפן בני טוקר. חוק המרכולים שמעו לעבור היום בכנסת. נשוחח פה עם חברת הכנסת אליזה לוי, שמשבחת את חברת הכנסת השכל מהליכוד וקוראת לעוד חברים להימנע או לפחות להצטרף ולתמוך גם כן, והיא משוחחת איתנו גם על מה היא חושבת על החוק הזה. יש לה הרבה מה להגיד. דבורה גונן אם שכולה על החזרת החשמל לעזה, היא מכנה את העניין הזה איוולת. היא גם תעדכן אותנו על האנדרטה שחוללה לפני כמה שבועות, מה קורה גם עם העניין הזה. עוד ביומן גם על ההודעה של המשטרה, כי ההמלצות סביב נושא חקירות נתניהו רק באפריל, מה זה אומר על החקירה עצמה? דוקטור חיים שיין יהיה ביומנינו. וגם משה פייגלין, חבר הכנסת לשעבר, יושב ראש מפלגת זהות, שסבור של הימין אין היום מצע, אין היום מדיניות, הכל רק אנטי-שמאל. הוא יהיה ביומנינו. וגם נטלי אקון, דוקטור נטלי אקון, היום יום השפה העברית, האם באמת התלמידים בישראל, בני הנוער, משתמשים בשפה העברית נכון? מה אפשר לעשות כדי שזה ישתפר? ועל עוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, אז אנא עריבה. חוק המרכולים שיעלה היום להצבעה בכנסת, אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם חברת הכנסת דוקטור אליזה לוי מיש עתיד, שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו לשאול אותך, כאישה דתייה, איך את רואה את החוק הזה?
אני אוהבת השבת. אני שומרת שבת, והלוואי שלא היה מסחר במדינת ישראל, ושהכל היה כמו שאני גדלתי וחונכתי, ואני מגדלת ומחנכת את ילדיי. אבל זאת לא מציאות בישראל. ואני חושבת שלבוא היום ולשים חוק שהוא חוק מחייב, חוק ממשלתי, זה רק מייצר מלחמות וקרבות על השבת, וממאיס ומייצר תחושה של כפייה. למה? למה? החוק הזה למעשה, אנחנו יודעים שהוא לא יביא איתו טוב.
זה לא משהו שקיים היום כבר ממילא?
לא, אתה יודע שגם שר הפנים הנוכחי ברח מאחריות, כמו קודמה, וחבר הכנסת סימון שלום ביקש לפתור אותו כשר פנים מהמעורבות הזאת, גם גדעון שר שהיה שר פנים, זה היה אש של שרי הפנים. עכשיו, מה שרוצה השר דרי זה להחזיר אליו את הכוח, ואני שואלת בשביל מה. אני חושבת שההחלטות הללו צריכות להיות ברמה המוניציפלית. אנחנו יודעים לחיות ביחד, למרות השוני, למרות ההבדלים. מה לעשות? החברה בישראל היא מגוונת, היא אחרת. ומה שקרה בינתיים, זה הזניק את הרשויות, את ראשי הערים, לתקן את חוקי העזר שלא היו קיימים, והיום עיריות שחנויות לא היו פתוחות בהן בשבת, העבירו חוקים שכן. כלומר, אתה רואה תגובה של יותר חילול שבת, בערים השונות שבהם לא היה חילול שבת. אז במקום דיון שיאפשר הסדרים מצומצמים ומאוזנים לפי אופי האזור, יש פה עכשיו מלחמת כל בכל. יותר חילול שבת, יותר פילוג, יותר שנאה. למה? בשביל מה היינו צריכים? זה רק בשביל שלמות הקואליציה, כדי שהשר דרי יוכל לחזור לציבור בחורה ולהגיד, הנה הבאתי לכם לדוניה, ועוד על השבת, ועוד בחוק, שאנחנו יודעים שממנו להשליך על שבת, דרך מאוד מאוד רחוקה. הרי החוק הזה באמת לא פוגע בכל מרכזי הקניות, הרי אנחנו יודעים שהם יישארו. בואו נראה אותו מתמודד עם הקניות הרבות ועם המסחר הרב שיש במדינת ישראל. אתה יודע מה יותר מזה? אני אומרת לך, הרי יש את אמנת גביזון מדן, אני מוכנה לחתום עליה היום. היום, בואו נייצר דיאלוג סביבה, ולא בעוד חוק, זנב חוק, שמביא לשנאה, למדנים, ולא באמת יביא לכבוד השבת.
ואת מאמינה שנניח אימנות כמו חברת הכנסת השכל, זה יכול למנוע את אישור החוק?
אתה אני מחזקת את חברת הכנסת השכל, כי היא עם האמת הפנימית שלה, ואני גם קוראת לחבריי במפלגת הליכוד לא להתנהג בבריונות כלפיה. יש פה קול חזק, יש על הרבה מאוד חברי כנסת מהקואליציה, חברים שלנו, שזהים באים נחת בשבועות האחרונים מול החקיקה, שגם חוק המרקולים, זה חקיקות שהן, אתה יודע, חקיקות חיית לפי מידות שמתאימות לכמה וכמה אנשים, כמו חוק ההמלצות, כמו חוק הפריימריז, כזה מה שעושה פה לצערי הרב הממשלה, עושה פה איזושהי תחרות על חוקי, אני לא רואה פה איזו פעילות לטובת עם ישראל, לנכים היה צריך כבר לסיים את המתווה, לחיילים, לזוגות צעירים, לא, אנחנו לא רואים את זה כאן, אנחנו רואים את זה במהומה ובלגן אחד גדול בתוך הקואליציה, ואני אומרת למה לשרבב את השבת,
אגב, איך את כן חושבת שאפשר לעודד את השבת בצורה כן חיובית מבחינתך במדינת ישראל?
סליחה על השאלה, אני יושבת ראש השדולה לדת ומדינה פה בכנסת ישראל, ואני בעוד שבועה מכנסת את כל הארגונים שעוסקים במקום הזה של השבת. אתה ואני שומרים שבת על פי דרכנו, מה שחונכנו, אבל יש היום יותר ויותר קבוצות שמציינות את השבת בדרכים מגוונות, מהמקום של מרחב משפחתי, תרבותי, מקום של זהות, של לציין לעצמי את השבת. אני נתתי הרצאה בבוסטון לפני כמה שנים בקהילה שקראה לעצמה זוכרי שבת. אפשר לגחך, אבל הם אמרו, תראי אליזה, יש שמור ויש זכור. אנחנו לא גדלנו בחינוך יהודי, אבל כשנולדו לנו ילדים, החלטנו שלא יכול להיות שאנחנו לא נעניק משהו. ואמרנו, אנחנו פעם בחודש ניפגש, ונזכור שהיום שבת ומשהו יצמח מזה. ואני אומרת, יחד אפשר לבוא ובאמת להחזיר חזרה את אותם ערכים ואת אותה אהבה שיש לנו כלפי המסורת היהודית. להביא בחקיקה חוק על השבת זה לא נכון. זה יקרה מה שקרה עם חוק החמץ ועם חוק החזיר. יש פה יותר ויותר קולות שפועלים ביחד החברתי ישראלי יהודי. בואו נעצים אותם ולא נהרוס את מה שנבנה. החוק הזה מיותר, עוד לא מאוחר לבטל אותו. אפשר להבין שעל ידי שבת אי אפשר לבוא ולקדם צרכים פוליטיים. אני קוראת שוב לשר דרעי לבוא ולא להשתמש בחוק הזה, בחוק המרקולים. טוב הוא לא יעשה.
אז נודה לך על הדברים, חברת הכנסת דוקטור אליזה לוי מיש עתיד. תודה רבה לך.
תודה, ויום טוב.
אחרי חצי שנה, ישראל מחזירה את הספקת החשמל לרצועת עזה. בחודש היוני האחרון אנחנו זוכרים שהייתה הפסקה של החשמל בעקבות שהרשות הפסיקה לשלם את הכסף. עכשיו זה חוזר. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם דבורה גונן, אמו של דני, השם יקום דמו. שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים. אז רצינו לשמוע מה דעתך על ההחלטה הזאת.
אני חושבת שההחלטה הזו היא החלטה שגויה לצערי. החלטה לא ראשונה שגויה של ממשלת ישראל. ציפיתי אולי לכותרת, הבנים שבו הביתה, מחזירים את החשמל. אבל לצערי זה רק מחזירים את החשמל, אבל הבנים עדיין לא שבו הביתה.
אז איך את מסבירה את זה? שממשלת ישראל ככה מקבלת החלטה, אולי פוחדים ממשבר הומניטרי?
יכול להיות. אני מבינה את ההבנה הזאת שאולי יפרוץ שם משבר הומניטרי, אבל היה לנו כנף מיקוח בשביל משפחות פה שמחכות שהבנים ישובו הביתה. וגם את הקלף הזה ממשלה פספסה. באמת אני באמת ליבי יוצא למשפחות האלה. משפחת גולדין, משפחת שאול, משפחת מנגיסטו. ואני בהחלט גם מבינה את הכעס שלהם על ההחלטה הממשלתית הזאת. אני מאוד הומניטרית, ויש לי לב מאוד רחב ולב טוב. אבל כשיש שיקולים של בעד ונגד, ויש לך כלי להשתמש בו בשביל לעשות צעד הכרחי לאזרחים שלך, אני מדברת על ממשלת ישראל, אני חושבת שממשלת ישראל הייתה חייבת לגלות אומץ, ולהתעקש כן להחזיר את החשמל, אבל לא לחינם פשוט. וכרגע התחושה היא שהחשמל הוחזר לחינם.
אגב, שמענו בשבוע שעבר את נשיא ארצות הברית שאומר שהוא לא יעביר כספים לרשות הפלסטינית אם הם לא יחזרו לשולחן המסע ומתן. מרוצה מהעניין הזה?
א', זו החלטה מבורכת של הנשיא טראמפ. זה רק אומר שהוא מגלה אומץ ונחישות. שוב, אני חוזרת לממשלת ישראל. אם ממשלת ישראל הייתה אומרת, אנחנו לא נחזיר את החשמל עד שא', ב' וג' נקבל מה שאנחנו רוצים, תקבלו חשמל. לא נקבל מה שאנחנו רוצים, לא תקבלו חשמל. לא נקבל מה שאנחנו רוצים, לא נעביר כספים לרשות. יש לנו כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים מהם, בינתיים אנחנו רק נותנים להם. אין פה היגיון. ממשלת ישראל לצערי מגלה שוב ושוב חוסר היגיון בהתנהלות מול הרשות ושלטון החמאס בעזה.
רצינו ככה בהזדמנות הזאת רק לקבל עדכון מה קורה עם האנדרטה שחוללה של בנך.
כרגע אין כלום, לא התקדם כלום. הרשויות שם, הצבא מול המועצה האזורית שוקלים ביחד איך לקדם עניינים. אבל כרגע אין כל התקדמות, לא המשטרה ולא מצד הרשות ולא מצד הצבא. כל העוסקים במלאכה, יש להם רצון אז לתת הכל, אבל אני יודעת שהאמצעים שלהם מוגבלים.
פוחדים לבנות מחדש שלא יחללו את זה שוב, או ש...
לא, אני לא חושבת שהפחד הוא לבנות שוב. אז יבנו שוב, יורידו. אם יבנו שוב, יורידו. אני לא חושבת שהמשחק פה זה מי מוותר קודם. אני חושבת שלנו אסור לוותר, ברור. אבל מה שאני חושבת שאסור לי לוותר, כנראה לא ברור לגורמים אחרים. אני מאמינה שבסופו של דבר הם יוציאו את החידוש או את השיקום לפועל. רק ש... צריך פשוט להחליט על זה.
כן, לא, אני אומר לגבי שזה לא יקרה שוב. איך מונים שזה לא יקרה שוב אחרי שזה ייבנה, אחרי שהאנדרטה תיבנה מחדש?
א', אם ימצאו את העבריינים, ואם יקבלו את העונש המגיע להם, הראוי, על המעשה הזה. ב', צריכים להיות שם תשתיות להגנה למקומות האלה. אני מבינה שהתשתיות זה שיקול כלכלי, ואיפה לשים את הנקודה, לשים את זה במקום שיש אנדרטה לזכר בחור יהודי שנרצח, או לשים את הכסף במקום אחר. ולדעתי גם זה חשוב וגם זה חשוב, והנראות חשובה, ובעיקר המסר הוא שחשוב. שאנחנו לא נוותר, וכמה שהם ינסו להוציא אותנו משם, אנחנו נחזור לשם שוב ושוב. העמידות שלנו במבחן, וזה אסור, ועל זה אסור לבטא.
אנחנו רוצים להודות לך על הדברים, דבורה גונן, אמו של דני, השם יקום דמו. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם. בשורות טובות.
אתמול התפרסם במהדורת החדשות שהמשטרה צפויה לדחות עד לחודש אפריל את הגשת ההמלצות בחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו רוצים לשוחח על העניין הזה עם הרב דוקטור חיים שיין מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. שלום לך.
שלום, שלום.
אז רצינו לשאול אותך, האם יש משמעות להודעה הזאת? האם זה אומר משהו?
כן, במשך כמעט שנתיים יש גורמים בתקשורת הישראלית שמנסים לשכנע שהכל גמור והכל סגור ויהיו המלצות על עבירות כאלה ואחרות. מתברר שהדברים לא כל כך פשוטים. כאשר יש למשטרה מסקנות וראיות חותכות וברורות, אז החקירה לא צריכה להימשך שנתיים. אני מקבל את הרושם שכאילו המצב הראיות הוא לא כל כך פשוט. יש כנראה ויכוח בין המשטרה ובין הפרקליטות. הפרקליטות דורשת השלמות, ולכן זה ייקח כנראה עוד זמן. לצערי, אבל מה שקורה, ההתמשכות החקירה יוצרת אווירה של מערכת בחירות, וזה גורם לכל מיני מפלגות לעורר לעתים מאומות מיותרות. אני רואה בזה קושי, אבל מבחינת ההיבט הפלילי נראה שיש למשטרה בעיה להגיע לאיזושהי מסקנה נחרצת.
אז סיבה לאופטימיות בגזרתו של ראש הממשלה?
אני חושב שכן. אני רק מקווה שכל הגורמים שעוסקים בחקירה הזאת יהיו מספיק הוגנים. אני אגיד לך איפה אני רואה פה את הבעיה. משטרת ישראל משקיעה שנתיים בחקירות האלה. החקירות האלה עלו מיליונים. אנשי משטרה ביקרו בהרבה מאוד מקומות בעולם. אם המשטרה בסופו של דבר תגיע למסקנה שאין ממש בחומר, אז אתה מבין שהם נמצאים באיזושהי בעיה. אני רק מקווה שהמשטרה תהיה מספיק הוגנת, ואם היא תגיע למסקנה שאין לה מספיק ראיות, שתודה שזאת הבעיה ולא תחשוש לשמה הטוב.
התפרסם שהם רוצים עדיין להשלים חקירות לנסוע שוב לחוץ לארץ, זאת אומרת עדיין רוצים כן. להמשיך לחקור.
כן, אז המשמעות היא שמה שיש להם היום זה לא מספיק. אם הדברים כל כך פשוטים, אז לא היה צריך שנתיים וכל כך הרבה נסיעות לחוץ לארץ. כנראה שהדברים לא כל כך פשוטים, ולכן המשטרה נתקלת בקושי לבסס את הראיות ואת האישומים לכאורה, וזאת לדעתי סיבת הדחייה.
אז יש סיכוי שהממשלה הזאת תשרוד עד סוף הקדנציה?
תראה, השאלה היא מה האינטרסים. אני יוצא מתוך הנחה או התחושה שלי שלאף אחד היום באמת אין סיבה ללכת לבחירות. המצב הכלכלי מצוין, המצב המדיני מצוין, המצב הביטחוני סביר מאוד. אני לא רואה מישהו שיכול להרוויח מללכת לבחירות עכשיו. כל המפלגות המתנדנדות, הן יודעות בוודאות שאם הן הולכות לבחירות, הן רק יכולות לאבד מנדטים. לכן אני לא רואה למי יש אינטרס כרגע ללכת לבחירות, ואם אין אינטרס, סביר להניח שלא יהיו בחירות.
אתה מדבר אינטרס בקרב חברות הקואליציה, לא בקרב האופוזיציה.
בוודאי, האופוזיציה תמיד רוצה ללכת לבחירות, אבל אני חושב שהאינטרס צריך להיבדק על פי חברי הקואליציה, ואם הקואליציה אין לה, חברי הקואליציה אין אינטרס ללכת לבחירות, מטבע הדברים הם לא יזמו בחירות, ואם באמת התקציב יעבור לגבי שנת 2019, סביר מאוד להניח שהממשלה תסיים את ימיה.
שזה יהיה דבר כמובן מבורך, כבר עכשיו הם 3 שנים שזה ככה הישג יפה.
כן, תשמע, אתה רואה שמדינת ישראל כל הזמן מתקדמת, יש אומנם אנשים חמוצים, אבל זה לא משנה. אתה רואה בתקשורת הישראלית כל מיני גורמים שלא מסוגלים לפרגן שום דבר, תמיד ביקורת, תמיד רע, תמיד נורא, תעשייה שלמה של דרדוך. ברוך השם שיש את ערוץ 7 ועוד כמה כלי תקשורת שמגלים שבמדינת ישראל טוב לחיות.
אוקיי, נודה לך על הדברים, הרב דוקטור חיים שיין מהמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, כל טוב.
תודה. שלום למשה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות.
שלום, שלום.
אז אתה מפרסם ביום שישי האחרון מאמר שבו אתה תוקף את נתניהו ואת הימין כולו שממשיך ככה ללכת אחרי נתניהו. רצינו ככה לשמוע ממך באופן ישיר את הביקורת שיש לך כרגע.
לא מדויק שאני תוקף את הימין, אני פשוט התפלאתי לראות אינטלקטואלים שבעבר כתבו באופן קבוע על מה באמת עושה נתניהו, אני מדבר כרגע על קרוליין גליק, ופתאום הם מתייצבים כאיש אחד לצידו, והמאמר בעצם ניתח את התופעה הזו של התלות הגמורה, ואני כבר לא מדבר על הימין, אלא על האינטליגנציה שלו בנתניהו. בעצם מה שאנחנו חווים כאן, זה שום יכולת להציב איזושהי בשורה, איזשהו חזון אלטרנטיבי לזה של השמאל. בעניין הזה זה לא רק נתניהו, זה למעשה כל מפלגות הימין, לדורותיהם, הימין לדורותיו מעולם לא אמר מה הוא רוצה, הוא רק אמר מה הוא לא. תשים לב שהימין עסוק כל הזמן בלהילחם בשמאל, אם לא היה שמאל, גם לא היה ימין. אם הם לא היו אומרים, אם הם לא היו קיימים, הימין לא היה יודע איך להגדיר את עצמו בכלל. כאשר בפועל...
בוא נעצור רגע, אני אשאל אותך שאלה, הרי הליכוד היה בשבוע שעבר, או לפני יותר משבוע, הצעיר במרכז הליכוד על החלת הריבונות ביהודה ושומרון. הייתה פה איזושהי אמירה, אולי לא מעשית, אבל לפחות אמירה.
כן, אני זוכר כיצד ב-2002, הייתי אז עוד חדש בתנועה, עוד לא הייתי חבר מרכז אפילו, כיצד התלהבתי מכך שמרכז הליכוד התכנס. שרון היה אז מנהיגו, וקיבל החלטה אחד שמתנגדת לכל מדינה פלסטינאית ולכל חלוקה של הארץ. הנואם המלהיב ביותר שנאם ובעצם סחף אחריו את כל מרכז הליכוד נגד עמדתו של ראש התנועה היה בנימין נתניהו. אותו בנימין נתניהו שמאוחר יותר נתן את נאום בר אילן בעד שתי מדינות. אותו בנימין נתניהו שיחד עם שרון הצביע בעד ההתנתקות. למאוויים על כך של המחנה הלאומי ולימין הישראלי, על כך שליבו נמצא במקום הנכון, אין עוררין. ברור שגם נתניהו לא סס למסור חלקי מולדת. אבל מכיוון שמאוויי הלב הללו לא תורגמו מעולם לשום אידיאולוגיה מעשית, לא בליכוד, לא בבית היהודי, לא בשום מקום, לא אצל ליברמן, לא בשום מקום, התוצאה הסופית היא שהימין תמיד נסחף לביצוע המדיניות של השמאל. אתה יודע, חז"ל אומרים לנו שלא העכבר גנב, אלא החור גנב. העכבר לצורך העניין זה השמאל. העכבר רוצה לגנוב את הגבינה, השמאל רוצה להחריב את היישובים בארץ ישראל. סבבה, זה תפקידו, בשביל זה הוא עכבר. אבל לא עכבר גנב. החור גנב, והחור זה הימין. הימין מתפקד כל הזמן בתור חור. החור שהוא הפרצה שקוראת לגנב, שקוראת לעכבר, שקורא לשמאל. זה מה שקורה כאן, ולכן בפועל מי שבסופו של דבר מחריב, זה תמיד הימין. מי שבסופו של דבר הורס את רוב ההתיישבות ומוסר את כל חלקי ארץ ישראל, זה תמיד הימין, כי חז"ל צדקו, לא עכבר גנב, אלא החור גנב.
אתה רואה את זה היום על הפרק, דבר כזה של מסירת חלקים ביישובים? האם זה עומד היום על הפרק?
זה ממש לא משנה. בסופו של דבר, אם אתה מתעקש...
הייתי אומר שאפילו אבי גבאי מנסה כדי להעלות את היכולות שלו, האלקטורליות, מנסה גם הוא ללכת ימינה אפילו.
הגיע הזמן שנלמד מהניסיון של עצמנו, הניסיון רב השנים. כולנו זוכרים כיצד התלהבנו כשבגין עלה לשלטון ואז קיבלנו את סיני, כיצד התלהבנו כששרון עלה לשלטון וקיבלנו את גוש קטיף. בסופו של דבר, כשמצד אחד יש עכבר ומצד שני יש חור, העכבר ימצא את הדרך להיכנס בחור. והשם יהיה החור, לא העכבר. אם אתה מתעקש להיות חור, לא לייצר אלטרנטיבה, לא לייצר בשורה, לא לייצר כיוון, להמשיך לדבר בשפה של אוסלו, להמשיך לנסות ולייצר איזושהי מלחמת מאסף תמידית, ואתה חושב שבצורה כזו אתה תצליח למנוע מהעכבר לגנוב את הגבינה, אז לא משנה כמה אתה גדול וכמה אתה מנצח לבחירות, ושרוב הציבור זז ימינה, אם אתה חור, העכבר ייכנס. זו הבעיה של נתניהו.
אתה בעצם אומר על התמודדות מול השמאל, אולי בעצם העכבר פה זה מדינות העולם, אומות העולם, כמו שהחרדים נוהגים להגיד, שהם מצביעים נגדנו באום, הם מגנים אותנו, אולי מול זה צריך לנהל מלחמת מאסף.
העכבר, תקרא לזה מדינות, תראה, העכבר הוא כל אותם כוחות שמנסות לעצור ולמנוע את המשך גאולתו של עם ישראל, חיבורו, שיבתו אל עצמו, אל ארצו, התבססותו, התקדמותו וכדומה. ברור שהמדינות העולם הם גם כן חלק מאותו עכבר, והשמאל הוא חלק מאותו עכבר. זה ברור, יש כאן שני צדדים. הבעיה היא שצד אחד לא מנסח לעצמו כיוון, לא מפחד מהבשורה של עצמו, זה אפילו לא הבעיה של הימין, זה הבעיה של הציונות כולה, מנסה להיות עם נורמלי, בסופו של דבר, כלומר מנסה להיות בעצם להיות עם ככל העמים, לברוח מבשורתו. נתניהו לא הבעיה, נתניהו הפנים שלה, הפנים של הבעיה. הרי מדוע הוא הוריד את המגנומטרים מהר הבית? מה, לא הייתה לו לגיטימציה של אומות העולם לשים מגנומטר אחרי שהרגו לנו שם, רצחו לנו שם שני שוטרים באמצעות נשק שהביאו דרך אותם פתחים? אף אחד לא לחץ עליו, אף לא הייתה לו שום בעיה להסביר למה צריך מגנומטר בהר הבית. נתניהו הוריד את המגנומטר בהר הבית כי הערבים אמרו לו, אנחנו לא נעלה להר עם מגנומטרים. כלומר, ההר יישאר בידיך, ומה תעשה איתו? מה תעשה עם הר הבית? נתניהו מפחד מהבשורה של הר הבית, הוא מפחד מירושלים, בדיוק כפי שדיין פחד ב-67 מירושלים, כפי שבן גוריון שכבר כבש את ירושלים ב-48 פחד מירושלים, הציונות מפחדת מבשורתה, ואכן היא מפחדת מירושלים ומהר הבית ובכלל מארץ ישראל. הנושא כאן הוא עמוק, ובסופו של דבר הימין שלא מתמודד איתו, משאיר את החור הזה לאחבר שתמיד ייכנס. הניסיון של אינטלקטואלים בימין לבוא ולספר לנו שנתניהו הוא גאון אסטרטגי, שהוא משחק שחמט ב-20 מהלכים, ולפעמים מקריב רגלי באמונה ורגלי במגנומטרים ורגלי במרמרה, אבל יש איזושהי מטרה אסטרטגית נעלה שרק הוא יודע עליה, הוא פשוט קשקוש. זה פשוט הסתרה של העובדה שאין אסטרטגיה, לא יכולה להיות אסטרטגיה, משום שכשאין לך זהות, אין לך משמעות, אתה רק עסוק בשרידות, כל האסטרטגיה שלך היא להגיע ל-12 בלילה ומחר נראה, להילחם כל הזמן בסיגרים ובשמפניות, שזה באמת קשקוש שהשמאל ממית עליו, וככה אנחנו נראים. ככה אנחנו נראים. הגיע הזמן שהימין הישראלי והמחנה הלאומי וכל מי שמחובר לזהותו ולמשמעות קיומנו הלאומית כאן יבין שאנחנו חייבים לייצר אלטרנטיבה משמעותית, אידיאולוגיה משמעותית לשמאל. המצע שזהות פרסמה, המצע והחזון, ספר של למעלה מ-300 עמודים, עושה את זה. עושה את זה. אנחנו לא רואים את זה בשום מקום אחר במערכת הפוליטית. אני מצפה מאותם אינטלקטואלים להיות ישרים עם עצמם ולהכיר בכך.
אוקיי, אז מי שרוצה שיקרא את המצע שלכם, אני מניח שהוא יתפרסם לקראת הבחירות הבאות.
המצע שלנו כבר התפרסם, הוא נמצא באתר שלנו, הוא מפורסם גם כספר קשיח. הכל כאן, הכל קיים. צריך רק להבין שהבעיה היא לא השמאל, לא אכבר, הבעיה היא באמת הימין, החור, ואת החור הזה צריך לסתום.
אז אנחנו נודה לך על הדברים, משה פייגלין, יושב ראש מפלגת זהות, תודה רבה לך.
בבקשה.
היום חל יום השפה העברית, אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה מבחינת השפה העברית במדינתנו. שלום לדוקטור נטלי אקון, מרצה ללשון במכללת אפרתה, שעומדת בראש המרכז לעברית ולתרבות ישראל.
שלום בני.
אז היום זה יום השפה העברית, רצינו באמת ככה לדעת, להתעדכן, את בוודאי יודעת מה המצבה של השפה העברית, איך הדור הצעיר ובכלל אזרחי המדינה משתמשים היום בשפה העברית.
אני קודם כל רוצה להתחיל ולומר שהשפה העברית היא חיה ותוספת, וברוך השם יש לנו שפה מוצלחת שאנחנו משתמשים בה בכל חבל הארץ, ו אליעזר בן יהודה עשה באמת מהפכה לשונית בזמנו, והוא הצליח להחיות את השפה העברית, ואנחנו משתמשים בה היום בכל מקום ובכל שעה. אבל יש נקודה שעליה אני רוצה לדבר, כי אנחנו למעשה תופסים את השפה ככלי תקשורתי. מה זה אומר בדיוק? שצורת הדיבור שלנו המוקפדת היא לא כל כך חשובה לנו, כי העיקר שאתה מבין אותי ואני מבין אותך והכל בסדר, אבל השפה למעשה היא מעבירה ערכים תרבותיים, היא משפיעה על המציאות החברתית שלנו והיומיומית. כלומר, כשאנחנו, אני רוצה להביא תפיסה קצת שונה ממה שאנחנו שומעים, כשאנחנו למעשה דוגלים בשפה שהיא ככה משוחרת מכבלי הדקדוק, שהיא שפה רוויית מילים לועזיות, אנחנו למעשה תומכים בתפיסה שהיא ליברלית. תפיסה שהיא מקנה זכות לפרט, כלומר הפרט הוא זה שעומד במרכז, ומוכן לו להתבטא איך שהוא רוצה. אני רוצה לדבר איך שבא לי לדבר, ואתה לא תגיד לי איך אני צריכה לדבר. וזה נכון גם מבחינת הדקדוק, כלומר כל מה שקשור לכללי הדקדוק, וגם מבחינת אוצר המילים. למשל, אנחנו שמענו בזמן האחרון מילים גסות, מילים פוגעניות, כמו חצוף, פוליטיקאי כושל, פשיסט, בניטו וכן הלאה. כל זה למעשה מכלול של דברים, נכון? שנכנס בתוך תפיסה שנקראת תפיסה ליברלית. אני, שוב, הפרט הוא זה שהוא במרכז. השפה היא משוחרת, נכון? שפה שהיא דוגלת בזכויות הפרט. לעומת זאת, שאנחנו תומכים בשפה שהיא מוקפדת, שפה שיש בה מילים לועזיות, בוא נגיד במידה נכונה, כלומר תמיד יהיו מילים לועזיות, אבל במידה נכונה, כך שאנחנו ניתן להם מקום סביר בלשון. הם לא יפרו להיות בעלי הבית בלשון שלנו, אלא, ולא ריבון, אלא הם אורחים רצויים בשפה שלנו. השפה הזו היא משקפת שפה לאומית, שפה שהיא קשורה למורשת התרבותית, שהרי מהשפה הזו, שפת המורשת, אנחנו למעשה שואבים את כל אוצר המילים של השפה, את התחביר, את הצורות, את כללי הדקדוק. כלומר, כל השפה הזו היא למעשה, מה היא שמה במרכז? היא שמה במרכז את הכלל, את החברה, את העם שלי, את הארץ שלי, נכון, את התרבות שלי, את הזיקה למורשת, למורשת האבות. וזה שונה, כלומר, יש כאן שתי תפיסות שאפשר להגיד שהן תפיסות מקבילות למה שאנחנו שומעים ולמה שאנחנו יודעים ומכירים מהחברה שלנו, הלאומיות מול הליברליזם, היהדות מול הדמוקרטיה, נכון? בסדר, השמרנות מול השחרור, חופש, חופש, כמו שאנחנו שומעים, חופש ביטוי, חופש הפרט וכן הלאה. ואני אומרת שדווקא השפה העברית יודעת לשלב בין שתי התפיסות, דבר שאנחנו פחות יודעים לעשות את זה במרחב הציבורי ובמציאות החברתית שלנו. השפה כן יודעת לעשות את זה. למה? כי אתה ואני והמאזין, הוא יודע להשתמש בשפה הלאומית או בשפה הליברלית יותר והדמוקרטית יותר במקום הנכון ובנסיבות הנכונות. אם למשל אנחנו ניתן הרצאה או נרצה בכנס, אז נבחר בשפה מסוימת, בשפה שהיא יותר מוקפדת, נכון? שהיא יותר גבוהה, בוא נגיד רשמית יותר. לעומת זאת, אם אנחנו מדברים עם החבר'ה בכיתה או ברחוב, אנחנו נדע להשתמש בשפה שהיא משוחררת יותר, ליברלית יותר, נכון? כלומר, שם אני יכולה לדבר איך שבא לי, אבל במקום מסוים, במקום שיש דרישה לשפה לאומית יותר, אני כן יודעת להרים את המשלב הלשוני שלי ולדבר בשפה גבוהה יותר, מוקפדת יותר, לאומית יותר, יהודית יותר. והשפה יודעת ככה לתמרן ולהתנדנד, לעבור משפה אחת, מתפיסה אחת לתפיסה אחרת, וזה דבר שאנחנו חייבים ללמוד ממנו כדי להביא את זה לידי ביטוי גם במציאות שלנו, כי אנחנו יודעים שהשפה למעשה היא משפיעה על התרבות, משפיעה על החברה, וזה הדדי כמובן, גם החברה משפיעה על השפה. ואם אנחנו מנסים קצת לחדד את עניין המשלבים, את עניין המשלב הלשוני אצל התלמידים והילדים שלנו, יכול להיות שזה גם יעזור במציאות שלנו לדעת לחדד ולאחד ולשלב ולגשר בין שתי התפיסות האלה במציאות החברתית שלנו, שזה כל כך נדרש בימינו.
זאת אומרת, את אומרת שכמו שמדברים בהרצאה, אז גם, גם ביום-יום שיהיה יותר מוקפד, לא רק במקומות רשמיים, אלא גם ביום-יום שלנו?
לא, להפך. לא, בדיוק ההפך אני אומרת. אני אומרת שצריך לדעת בדיוק להתאים את השפה למקום ולנסיבות, כמו שאתה מתאים למעשה, למשל את הלבוש שלך, נכון? לנסיבות. אז זה פחות יהיה מקובל ללכת עם ג'ינס לאירוע חגיגי.
אבל את אומרת שהיום זה כבר קיים, שאם אתה מרצה הרצאה, אתה תדבר בשפה יותר...
צריך לחדד את זה, זה עדיין נדרש, אני חושבת שאנחנו חייבים לחדד את זה אצל התלמידים, כי התלמידים והילדים שלנו, הם עדיין לא יודעים להבחין, הרי כשהם פונים למשל למנהל בית ספר, הם מדברים באותה צורה שאם הם מדברים מהחבר שלהם, נכון? סבבה, מבסוט, נכון, הם לא השתמשו בשפה שהיא יותר גבוהה.
טוב, הם יגדלו, כשאנחנו גדלים אז כן אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה הזאת, לא?
אני חושבת שאנחנו למדנו למעשה, אנחנו באים מדור אחר, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו חייבים להנחיל את זה ולהשריש את זה גם בלב התלמידים שלנו, גם לדור הבא, זה דבר שחייבים להעביר הלאה כדי לשמור על ה... על המשלבים האלה בשפה ועל הנכונות, כלומר אפשרות לפתוח את המגירה הנכונה בזמן הנכון ובנסיבות הנכונות.
והיום את רואה את הדור הצעיר שהוא לא כל כך יודע לעשות את זה, את המשלבים?
כן, אני רואה אותו גם בבתי הספר, אני מלמדת בבית ספר, אני רואה את זה גם בבית וגם בבית הספר, גם ברחוב, שפחות למעשה, התלמיד פחות יודע לעשות, למשוך או לשלוף את השפה הנכונה. למה? כי הוא לא יודע להרים את שפתו. אנחנו פחות ופחות מלמדים שפה בזיקה למקורות שלנו, נכון? ולמעשה, כמו שאמרתי, כל הכללי הדקדוק, כל אוצר המילים נשלף מהמקורות, וכיוון שהשפה היא לאט לאט מתנתקת מהמקורות שלנו, קשה לתלמידים, זה יותר ויותר קשה לתלמידים, לדעת להשתמש במילים הגבוהות בנסיבות הנכונות.
והיית רוצה שהשפה העברית תהיה כמו השפות האנגלית או הצרפתית?
אני הייתי רוצה למעשה שהילדים ידעו גם, כמו שאמרתי, כמו השפה, גם את השפה הלאומית המחוברת למקורות, שיש לה זיקה למקורות שלנו, ועם אוצר המילים שלה, עם ההקפדה לתחביר שלה, למשל.
אם יש אבל לדבר ככה, אגיד את שום מיושן, לא?
אבל שוב, בנסיבות הנכונות הוא לא יהיה מיושן, שוב.
אם הוא ידבר ככה עם החבר'ה,
יצחקו עליו. אם הוא ידבר ככה עם החבר'ה, בדיוק, נכון, אתה צודק, ולכן השפה הליברלית היא גם חשובה. השפה הליברלית, כן. הליברלית שהיא משוחררת מכבלי הדקדוק, היא נמצאת שם במקומות של בדיוק עם החבר'ה ובמסגרת של הסניף, מתאימה מאוד. אבל במקומות אחרים אנחנו חייבים להקפיד על השפה, כן. הגבוהה, השפה היהודית, השפה שהיא משמרת את הזיקה שלנו למורשת התרבותית שלנו, זה דבר שנדרש. כן. והתלמיד צריך לדעת לעבור משפה לשפה לפי הנסיבות החברתיות והנסיבות ההקשר החברתי,
כן.
שבו הוא נמצא.
סתם אני רוצה לשאול אותך משהו שחשבתי עליו ומעניין אותי מה תגידי על העניין הזה. יש שפות ככה, לדוגמה אני שומע את הבריטים מדברים אנגלית, זה נשמע כזה שפה עם מאוד מנומסת, הכל ככה בצליל כזה מאוד מנומס ומתורבת, יש בזה משהו או שאני רק מדמיין כאן?
אני כן חושבת שהשפה מתורבדת היא משפיעה גם על החברה, והחברה הופכת להיות יותר מנומסת, יותר מתורבתת, ואנחנו פחות נשמע גם מילים כמו ששמענו. אני קצת מזדעזעת מאוצר המילים שרווח בשיח הישראלי, וכן הייתי שואפת למילים יותר מכילות, יותר מכבדות את ה... וזה לא משנה, כלומר, את האחר, את הזולת, וזה לא משנה אם הוא מורה, אם הוא מנהל, או אם הוא ראש ממשלה, הוא שר במדינת ישראל. אני חושבת שכל אחד זוכה ביותו אזרח שווה זכויות, זוכה גם לא להיפגע, וחופש הביטוי הוא חופש הביטוי למעשה רק לאנשים שיודעים לתקוף, אבל גם לי יש חופש לא להיפגע, ואני לא רוצה להיפגע, ויש לי את הזכות הזאת שאני חושבת לא מספיק נותנים לי את הזכות הזאת לא להיפגע, ולכן האוצר המילים שלנו צריך להיות יותר מכובד, מבוקר ומעודן, כן. ומכיל, כן. במיוחד גם מכיל. כן, זה גם דבר שחשוב כדי לשנות את המציאות החברתית כאן, עם השסעים והפלגים, כן. שחייבים, כן. בסופו של דבר לגשר ולאחד, ולהבין ששתי התפיסות נכונות, ויש מקום לשתי התפיסות, גם הלאומית וגם הליברלית, פה במדינת ישראל, וצריך לדעת לגשר בין שתי התפיסות האלה.
מעניין.
נועדנו לחיות יחד.
אגב, אני שומע אצלך קצת מבצע צרפתי, אז רציתי ככה לשאול אותך, כשאני שומע את השפה הצרפתית, אז זה נשמע שפה מאוד מאוד עשירה וקשה קצת, אבל עם הרבה הרבה גאווה לאומית. ככה אתה שומע אנשים מדברים בשפה הזאת. יש בזה משהו בעניין הזה שהשפה היא באמת שפה שמי שלא נולד לא יכול להבין אותה.
שפה צרפתית היא שפה שנתפסת כיוקרתית.
נכון, זהו, למה זה ככה? היא נשמעת שפה עם סטיגמה מאוד יוקרתית.
אז שוב, כי התחלתי למעשה את הרעיון במשפט הזה, אמרתי שאנחנו תופסים את השפה העברית ככלי לאמצעי תקשורת, כתקשורתי. שוב, אני מבין אותך, אתה מבין אותי, וסגרנו את העניין, אבל השפה היא משקפת דברים אחרים, היא מעבירה ערכים תרבותיים, וזה הצרפתים הבינו. הבינו שיש לשפה כוח להעביר גם תרבות, להשפיע על המציאות, וזה דבר שנשרש באמת בצורה חזקה מאוד. אני גדלתי בתוך מערכת צרפתית, והשפה היא גאווה לאומית.
איך הם עושים את זה שם? איך הם עושים את זה שם שהשפה, הרי הם לומדים שפה כמו שאני לומד שפה בכיתה א'. זאת אומרת, מה ההבדל? איפה ההבדל בינם לביני?
הגישה היא שונה. הגישה היא שונה מכיתה א' ועד י"ב. אנחנו מלמדים כאן שפה בשאיפה, בתיכון למשל, בשנות התיכון אנחנו מלמדים שפה בשאיפה ללמד שפה כמדע. אבל השפה העברית בעיניי היא מעל התפיסה המדעית הזו, כי השפה העברית היא הכל. השפה העברית היא מזינה את כל המקצועות. אז היא צריכה ביסודי, כלומר כבר ביסודי, להילמד בצורה מעמיקה, מעמיקה ויסודית. הטענה היא שהשפה העברית היא קשה ואי אפשר ללמד, למעשה, ללמד אותה בצורה יסודית ביסודי, אבל
היא לא קשה יותר מצרפתית, לא?
אני חולקת,
נכון?
על הגישה הזו.
היא לא קשה יותר מצרפתית.
שהיא לא קשה יותר מהצרפתית, והצרפתים לא יותר אינטליגנטים מהישראלים, וכן יש אפשרות ללמד אותה, הרי ככה לימדו אותה גם בחדר בזמנו, וכן אני חושבת שצריך לעשות מהפכה ביסודי דווקא. כלומר, זה צריך כמו גרסא דינקותא. ומשם אפשר להצמיח תלמידים שהם יודעי לשון וצומחים בתוך מערכת שמתפתחת בענייני השפה, בענייני הלשון.
לצערנו, העניין הוא גם שהתקשורת משפיעה. השפה רדודה הרבה פעמים, אתה מקשיב ברדיו, בטלוויזיה, זה בכנסת, זה גם קצת משפיע. זה לא כמו בית משפט, בבית משפט אתה שומע את השופטים, מתנסחים יפה, אבל בתקשורת, בטלוויזיה, ברדיו, אתה שומע שפה מאוד עממית, זה מה שמשפיע.
אני מאמינה בחינוך. אני מאמינה שאפשר להעביר ערכים חשובים מאוד, ואפשר לחזק את השפה דרך החינוך, אבל בעיניי צריך להתחיל בכיתות הנמוכות, אפילו בגן, צריך להתחיל מוקדם מאוד, וגם להעביר גם את השפה כערך, לא את השפה רק ככלי תקשורתי. אני אומרת לא רק, כי זה נכון שזה כלי תקשורתי, נכון שאני משתמשת בשפה כדי להביע דעתי, כדי להעביר מסר לזולת, אבל אני רוצה ואני חושבת שיש גם צורך להעביר מעבר לכלי התקשורתי הזה, להעביר גם שפה שוב ביסודי כערך חשוב שגם מייצג אותי כשאני מדברת, שופטים אותי, נכון, ביחס לשפת הדיבור שלי, לצורת הדיבור שלי. כלומר, אני גם נתפסת על ידי החברה לפי אופן הדיבור שלי, וזה דבר שלא מספיק, התלמידים לא מספיק מודעים לנקודה הזאת, והם גם לא מספיק מודעים לקשר ולחשיבות של שמירת הזיקה בין השפה ובין המורשת התרבותית, וזאת גם בקרב הדתיים. כמובן שאצל הדתיים אנחנו נראה הקשר הזה הוא יהיה קצת יותר אדוק, אבל גם בחינוך הדתי אני פחות, למשל, אני פחות רואה מורה שקורא פסוק בתורה ומנסה להבין את המשמעות המילולית של המילה בפסוק, של המילה הקשה. אנחנו מבינים את המילה ואת הפסוק לפי הפרשנות,
okay.
נכון? לפי פירוש רשי או לפי הפרשנות הכללית. אני חושבת שיש גם עניין להבין את הלשון, את המילה.
טוב, לא נעריך עוד כי אין איזה גבול, נוכל עוד להעריך רבות, אבל אנחנו בשלב הזה נודה לך על הדברים. דוקטור נטלי אקון, מרצה ללשון במכללת אפרתה, שעומדת בראש המרכז לעברית ולתרבות ישראל. תודה רבה לך.
תודה רבה, בני. שיהיה יום עברית שמח. כל טוב.
תודה.